הזכרנו פה את דברי הגמרא בסוף מסכת מגילה. כתוב בגמרא שעצרת נע מראש השנה היא. זאת אומרת, שבועות הוא גם נקרא ראש השנה, כי הוא יום דין, גם הוא יום דין. שכתוב שדנים בעצרת על פירות האילן, לכן גם עצרת נקרא יום דין. פירוש ראש שנה מכוח יום דין, זה מפני ש... מכיוון שנידונים בראש השנה על כל מה שיקרה במשך השנה, לכן השנה כולה היא נמשכת אחרי הראש, כמו באלמה, מה שכתוב בגמרא, בתרישא גוף הגרי, הגוף הולך, נגרר אחרי הראש. היינו, ראש השנה קובע את כל מה שיהיה במשך כל השנה כולה, והשנה כולה הולכת אחרי זה. לכן זה ראש, יום דין עושה את היום הזה לראש השנה. כמובן שזה חייב להיות יום דין על עצם הקיום, על עצם על החיים, על האדם. האדם נידון, כמו בראש השנה האדם נידון, מי יחיה, מי לא יחיה, וכן הלאה. כמו שידוע, צריך להיות שגם בעצרת זה יום דין על החיים עצמם. בגמרא כתוב שעצרת היא יום דין משום שדנים את פירות האילן. ודאי שזה צריך ביאור. פירות האילן זה לא דבר שהוא... האדם יכול להסתדר בהחלט ולחיות חיים טובים גם בלי פירות אילן. אז הכוונה היא, כמו שפעם מרומז בדברי השלה, בדברי רבותינו, כמה מרבותינו, מה שנקרא בעצרת על פירות האילן, הכוונה היא, בעצרת קיבלנו את מה שנקרא בלשון בנוסח הברכה. זה נקרא, נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. אותה נטיעה שנטעה בתוכנו, היא נקראת אילן. וגם בפירות האילן הזה, זה אותם חיים שהם נקראים חיי עולם, שהם יוצאים מאותה נטיעה. אותה נטיעה, הפירות שלה, פירותיה הם חיי עולם. על זה אנחנו נידונים בעצרת. אנחנו נידונים עד כמה, מי יחיה באיזשהו חיבור למה שנקרא חיי עולם, ומי חלילה לא יחיה. מי יותר, מי פחות. דין על פירות האילן. פירות האילן הם החיים שצומחים, החיים שיוצאים מתוך אותה נטיעה שכביכול בורא העולם נטע בתוכנו בעצרת. בפסוק כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כך כתוב. הדבר הזה קרה, כן, זה קרה ביום יצירת האדם, ביום ראש השנה. בראש השנה אנחנו נידונים על ויפח באפיו נשמת חיים. זה הדין, על זה אנחנו נידונים. ויפח באפיו נשמת חיים. האדם חי, האדם נושם, האדם יש בו נשמת חיים. ויפח, משום כך, זה גם דבר שהוא מפורש בדברי רבותינו. כנגד זה, כדי שאנחנו נזכה בדין, נוכל לעמוד בדין, אז כדי שנזכה בדין, אנחנו תוקעים בשופר. זה בראש השנה, והתקיעה בשופר היא עומדת לעומת ויפח באפיו נשמת חיים. אנחנו באותה נשמת חיים תוקעים בשופר. באותה פעולה, אותה פעולה שכביכול בורא העולם עשה אותה, ויפח באפיו נשמת חיים, את אותה פעולה אנחנו עושים, ובה אנחנו מצליחים, כמו שכתוב, אז בורא העולם עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. זה החלק הזה, על זה אנחנו נידונים בראש השנה. על החלק של ויהי האדם לנפש חיה, על זה אנחנו נידונים בעצרת. על החלק הזה, זה הנידון בעצרת. היינו, אלה שני החלקים של בריאת האדם. ייפח באפיו נשמת חיים, ועל זה הדין בראש השנה, ויהי האדם לנפש חיה, על זה הדין בעצרת. ננסה להבין. כבר הזכרנו פה, מזכירים את זה תמיד, הנפש, אותה נפש שהיא הנפש החיה. הנפש החיה נקראת בלשון הכתוב, כמו שמזכירים תמיד את הלשון שכתוב בהקדמה של רבינו זרחיה הלוי לספר המאור. קראנו את זה כבר כמה פעמים. אמר זרחיהו הלוי ברבי יצחק, במקומות רבים בכתוב נקראת הנפש החיה כבוד. כדכתיב לכן שמח ליבי ויגל כבודי. וכתיב אורה כבודי. וכתיב למען יזמרך כבוד. כל הלשונות האלה, כל הכבוד שכתוב פה, הכוונה היא לנפש. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, זה ותגל נפשי. אורה כבודי, זה אורי נפשי. למען תזמרך כבוד, למען תזמרך נפשי. הנפש החיה נקראת כבוד, זה שמה. הסיבה, כי הבורא הצלה על האדם מכיסא כבודו. כביכול את הנפש נתן בורא העולם באדם, הוא האציל אותה על האדם מכיסא כבודו. האדם נברא כדי להיות זה שממנו, על ידו, יתקיים כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו, אלא לכבודו. אותו כבוד עולה אך ורק מן האדם. האדם הוא זה שממנו, כביכול, בורא העולם מתכבד. כבוד. כמו שידוע, הכבוד יכול להגיע רק ממי שיכול גם לבזות, גם לא לכבד, גם לזלזל. וכשהוא מכבד זה נקרא כבוד. כל כבוד קנוי מראש, זאת אומרת, כבוד שהוא נמצא בידוע מראש. דבר כזה הוא במקרה הטוב זה לא ביזיון, אבל כבוד זה בוודאי לא, זה לא שייך, זה לא נקרא כבוד. מהר"ל אומר, כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, משום שרדיפה אחר הכבוד היא הביזיון עצמו. הנפש נקראת כבוד, זאת אומרת, הזכרנו פה כבר, מזכירים את זה תמיד ותמיד, כדאי לזכור את זה, צריך לדעת את זה. אני קיבלתי את זה מזקני הדור הקודם, שמעתי את זה מכמה אנשים, בשם הסבא מסלבודקה, שהוא גם קיבל את זה מרבותיו. אדם שנוטלים ממנו את כל כבודו, שואבים ממנו את כל הכבוד, והוא קולט, תופס, שהוא, מה שנקרא בלשון העכשווית, הוא תופס שהוא אפס גמור. היינו חסר כבוד לחלוטין, לא שואל כלום. כשהוא תופס את זה, אז הוא פשוט לא יכול לחיות. אין אפשרות שאדם יחיה בלי כבוד. המקור הוא כפי הנראה, מה שכתוב פה, הנפש החיה נקראת כבוד. נקראת כבוד. מי שאין לו שייכות לזה, מי שלא יודע מה זה, מי שהדבר הזה לא נתפס אצלו, לא יכול לכבד. הוא לא יודע מה זה, אין לו את העניין הזה. כבוד. הנפש החיה נקראת כבוד. זה כביכול. הדבר הזה הוא עצם מציאותו של האדם. כבוד. יש קושי גדול, באמת קושי גדול. דוד המלך אומר על עצמו, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. כך הוא אומר על עצמו. זאת אומרת, זה לא מילים באלמה, אלה מילים שכתובות בתורה, זה כתוב ב... זה חקוק, זה נאמר בנבואה. אלה דברי אמת. דברי אמת. דוד המלך, תוך כדי, בהיותו מלך, אומר על עצמו, חרפת אדם ובזוי עם. תולעת ולא איש. איך הוא בכל זאת חי? איך זה אפשרי? איך זה אפשרי? איך אדם יכול לחיות עם תחושה של תולעת? תחושה אמיתית של תולעת. עד כנראה שמכאן המקור, מכאן זה עולה, מכאן זה יוצא, שדוד המלך אומר על עצמו, ואני תפילה. כך הוא אומר. תחת פסוק פרק קופתת בתהילים, תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה. הכוונה, אני תפילה, זה לא הכוונה אני מתפלל או אני, אני תפילה. אני תפילה. פירוש, דוד המלך תופס שכל עצמו הוא בעצם, בפועל, הוא שום דבר. שום דבר. חסר כל ערך. אבל כל עצמו של דוד המלך, את כל הריקות הזאת, את כל הפחיתות הזאת, הוא הפך לתפילה. תפילה הכוונה. תפילה זה אותה תשוקה, אותו רצון, אותו רצון שעל ידו יתגלה הכבוד האמיתי. התפילה לכבוד האמיתי. לכן דוד המלך זכה למלכות, זכה לשבת על כיסא השם, זכה שעל ידו התגלה והתגלה במהרה בימינו, כביכול, ימלא כבוד השם את כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד, והיה השם למלך על כל הארץ. זה התגלה על ידי דוד. היינו, העובדה שאין לו כבוד, הפכה אותו לתפילה, לא למתפלל, לתפילה. מכאן, שעל ידו יתגלה הכבוד האמיתי. ויחד עם תורה קיבלנו תפילה. מה שקיבלנו בעצרת, אנחנו קיבלנו תורה וקיבלנו את דוד המלך. הגמרא אומרת, הגמרא בסוף מסכת נידה בדף עין, כתוב בגמרא, ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנניה, מה יעשה אדם ויחכם? מה אדם יכול לעשות כדי להיות חכם בחוכמת התורה? אמר להם, ימעט בסחורה וירבה בישיבה. אמרו לו, רבים עשו ולא עלתה בידם. הדבר הזה לא בטוח, זאת אומרת, זה לא דבר ודאי. על ידי זה לא הכרחי שאדם יזכה לחוכמה. הרבה עשו כל מה שאמרת, ולא זכו להיות חכמים. אז הוא הוסיף, יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. כך כתוב. והגמרא ממשיכה, והכמה השפלה, דהה בלא הלא סגי. זאת אומרת, רק למעט בעסק ולהרבות בישיבה, או רק להתפלל, לבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. שני הדברים האלה, כל אחד ואחד מהם אין בו די, זה נכון. יחד, אז זה ודאי. זה, באופן כזה, זה פועל. זה, מי שעושה את זה, יחכם, בוודאות. זאת מסקנת הגמרא, זה מה שנאמר, זה מה שהם ביקשו, וזה מה שהוא ענה להם, וזאת המסקנה. בזה, כל מי שעושה את זה, יחכם. זה קצת מכריח, שבזמן שקיבלנו תורה, קיבלנו תורה הרי כדי לזכות בה, כדי שהיא תהיה איתן. זאת קבלת התורה. זה לא ייתכן. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי בלי לצרף תפילה. אם לא מצרפים תפילה, הבלוהה לא סגי. לכן, מתן תורה מחייב שיחד עם זה יינתן לנו, תינתן לנו גם התפילה. גם דוד המלך ניתן לנו באותו יום. לכן, בצד עשרת הדיברות, קוראים גם את מגילת רות. דוד המלך, יחד עם התורה. הנפש, המילה נפש, פירושה גם תפילה. הנפש נקרא תפילה. כתוב בגמרא. הנפש, כן, דורף נפשו בכפו, הלמענך תעזב ארץ, אני לא זוכר בדיוק. הדף הזה קרוע, כן. דורף נפשו באפו, לך אומר, אשר גרמת לך לטרוף את נפשך בפניך, ומהי הנפש? זו תפילה, כמו שנאמר, ואשפוך את נפשי לפני השם. זה כתוב בדף עמוד ב' ברש"י בברכות. ומהי הנפש? זו היא תפילה, כמו שנאמר, ואשפוך את נפשי לפני השם. הנפש היא תפילה. אמרנו, ויהי האדם לנפש חיה. בכלל ויהי האדם לנפש חיה מונח. האדם נהיה יצור של כבוד, עד כדי שבזה תלויים חייו, הוא יצור של כבוד. הנפש נקראת כבוד. זה אחד השימות של הנפש. אחד, כן, אחד מצורות הגילוי של הנפש. יש פסוק בספר משלי, כתוב, גם בלא דעת נפש לא טוב. כך כתוב בפסוק. בלא דעת נפש לא טוב. אומר על זה הגר"א, פסוק, פרק ט"ו, במשלי. מפרש, אומר הגר"א, באת בש הנפש היא טוב. תת כנגד נון, וו, תת וו כנגד פי, ובית כנגד שין. כך שטוב, כן, באותיות, כן, באותיות שעולות כלפי מעלה, זה טוב, האותיות שיורדות כלפי מטה, זה נפש. נפש. האותיות מתף ומטה. כמו תמיד, אטבש. חלק האותיות שיורדות כלפי מטה, אני יודע איך נקרא להם, אולי נקרא להם עולות כלפי מעלה, והעליונות, הראשונות, יורדות כלפי מטה. אולי כך עדיף. אבל בכל אופן, אילו האותיות שהן הולכות כסדר, ואילו האותיות שהן באות כאילו מהסוף להתחלה. היסוד הוא תמיד כזה. היסוד תמיד כזה. הגילוי הוא תמיד מתחיל בהתחלה ונגמר בסוף. ההתגלות. כל מה שמתגלה, כביכול. אנחנו משיגים בכיוון הפוך. אנחנו משיגים מהסוף כלפי ההתחלה. כשמישהו אומר משהו, דבר שלם, דבר שלם, איזה עניין מורכב ושלם, הדבר נתפס בסוף. נתפס בשלימות, הוא נתפס רק בסוף. לאט לאט במשך הדברים, בהתחלה לא יודעים כלום, לא מבינים, לא, אף אחד לא יודע מה הוא רוצה. כשהדבר נגמר, אז הדבר נתפס. בשלימות. ככל שעולים יותר, אז הדבר נתפס יותר, אבל בשלימות, הדבר בכללותו, נתפס רק בסוף. היינו, כביכול, שמתגלה מלמעלה טוב, ההשפעה היא טוב, הקליטה היא נפש. הנפש היא זאת שקולטת, מקבלת. אותו טוב חל בה בנפש. הנפש היא מקום החלות של הטוב, אותו טוב שמושפע מלמעלה, נתפס, נמצא בנפש. כבר הזכרנו, הדברים מבוארים גם במערל אפילו, הדברים מבוארים, הספירה כולה, חג העצרת, חג השבועות, הוא חג שהוא מסקנה של כל השבועות שספרנו, כל הימים שספרנו, הכל יחד. זה שמו של החג, שבועות. בשבועותיכם, חג השבועות. חג שבועות תעשה לך. החגים כולם, זה כבר שואלים הראשונים, החגים כולם נקראים על שם מה שקורה בהם. חג המצות, חג הסוכות, יום תרועה, יום הכיפורים. השבועות נקרא על שם ההכנה. זה למה לתת לדבר שם על שם ההכנה לקראתו? זה לא. מה הוא עצמו? למה אין לו שם? הוא כשלעצמו אין לו שם. מדובר פה רק על השבועות שהביאו אותו, אותם שבועות שמכוחם הוא בא. שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, ואז והקרבתם מנחה חדשה לשם. ברור שזה עניינו של יום. היום הזה כולל בתוכו את כל השבועות כולם, את כל ה-50 יום. כולם נמצאים בו ביום הזה. כל השבועות נכללים בו. אלה לא הכנה כדי שהוא יבוא. כל הדברים האלה הם כולם הלכו לקראת אותו כלל שכולל את כולם יחד. זה השבועות. כן, כיוון שהספירה כולה היא כבוד וטוב, כמו שידוע, זה גם כתוב במערב, הספירה כולה היא כבוד, היינו, למד בית, הימים הראשונים. הם, כן, הם הימים שבהם יצאה מידת הדין, פגעה מידת הדין בתלמידי רבי עקיבא. כל הימים האלה הם מתו על שלא נהגו כבוד זה בזה. משום שחלק הספירה הזה, הלמד בית ימים הראשונים, זה נקרא להכליל את עניין הכבוד. הכבוד מתגלה בחלק הזה של הספירה. מכאן ואילך פסקו מלמות, ואז נתגלה הטוב. כיוון שכתוב במשנה, במשנה באבות, בפרק שישי ברייתא, כתוב שם, כן, אין כבוד אל התורה שנאמר, ואין טוב אל התורה שנאמר. כן. שני הדברים האלה כתובים יחד, וללמד אותנו, התורה היא חיבור של כבוד וטוב. חיבור של כבוד וטוב. הנפש נקראת בשני השמות האלה, והנפש בנוסף, הנפש היא תפילה. בנוסף. הדברים מגיעים ביחד. כאן מונח, כן? בעצם, כל עניין חג השבועות מונח פה. הוא הדבר אשר דיברנו. ויהי האדם לנפש חיה, נפש חיה. על זה אומר בעל המאור, בכמה מקומות בכתוב נקראת הנפש החיה כבוד. כי הבורא הצלה על האדם מכיסא כבודו. הנפש החיה נקראת כבוד. הנפש החיה היא טוב. זאת אומרת, המילה טוב היא בעצם אותה מילה. ככה זה בהדבש. והנפש היא גם תפילה. כל מתן תורה כולו נכלל כאן, בנפש. ועל זה אנחנו נידונים. אנחנו נידונים אם הנפש היא מוכנה לכך, הנפש מוכנה שהתורה תחול עליה, או לא. על זה הדין. עוד רמז אחד יש במילה נפש, גם זה כתוב בדברי הרב אריזה, וגם בדברי הגר. המילה נפש היא ראשי תיבות. נוטריקון, כך הם אומרים. נוטריקון, נר, פתילה, שמן. נפש. גם כבוד וגם טוב, שניהם יחד מתגלים באור. אור הוא כבוד, כמו שידוע, הרבה כתוב, הארץ העירה מכבודו. אור, באורים, כבדו השם. אנחנו אומרים בתפילה, טוב יצר כבוד לשמו, במה? מאורות נתן סביבות וזו. כך כביכול בורא העולם יצר כבוד לשמו, על ידי המאורות שהוא נתן סביבות וזו. כשכתוב בלא דעת, נפש לא טוב, לא טוב. פירוש. אנחנו יודעים שהאור נקרא טוב. דברים ידועים, לשון חז"ל, לעולם ייכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב. הפעם הראשונה שכתוב טוב בתורה זה על האור. וירא אלוקים את האור כי טוב. והאור נקרא טוב. יתר על כן, הכנה להכין את המנורה, להיטיב את הפתילות, זה נקרא הטבה. להיטיב, להכין את הפתילות, להכין את השמן, להכין שהנר ידלק כראוי, זאת נקראת הטבה. למה כל הכנה לא נקראת הטבה? הנפש נקראת טוב באטבש, רק מפני שהיא הכנה להתחבר לאור. להתחבר לתורה אור. בלא דעת נפש לא טוב. אין בה הטבה. זה נר פתילה ושמן שהם לא מוכנים לקבל את האור. לא נעשתה פה הטבה. לא טוב. ולא דעת נפש לא טוב. בהכי הסכינה. בהכי הסכינה. כביכול, בורא העולם נתן לנו תורה שהיא נקראת כבוד, תורה שהיא נקראת טוב, אין כבוד אלא תורה, אין טוב אלא תורה. את הדברים האלה, את הכבוד והטוב, כביכול, נתן לנו בורא העולם בעצרת. זה זמן מתן תורתנו. היינו, אז קיבלנו כבוד וטוב. הרבה שנים קשה לי, קושייה גדולה. הייתה קשה. ספרי, סוף פרשת שלח. סוף פרשת שלח, היינו בפרשת ציצית. כתוב בספרי כך. דבר אחר, למה מזכירים יציאת מצרים על כל מצווה ומצווה? למה הדבר דומה? למלך שנשבע בן אוהבו. ומי שפדאו לא פדאו לשום בן, אלא לשום עבד. שאם יגזור ולא יהיה מקבל עליו, אומר לו עבדי אתה. כיוון שנכנס למדינה, אמר לו, נעול לי סנדלי, תול לפני כלים להוליך לבית המרחץ. התחיל הבן ההוא מנתק. זאת אומרת, התחיל לאסור, ללכת. הוא לא רוצה. הוציא עליו שטר ואמר לו, עבדי אתה. כך, כשפדאו הקדוש ברוך הוא, את זרע אוהבו, לא פדאם לשום בנים, אלא לשום עבדים. כשיגזור, ולא יהיו מקבלים עליהם, אומר להם, עבדי אתם. כיוון שיצאו למדבר ממצרים, התחיל לגזור עליהם מקצת מצוות קלות, ומקצת חמורות, כמו שבת, עריות, ציצית, תפילין. התחילו ישראל להיות מנתקים. אמר להם, עבדי אתם, על מנת כן פדיתי אתכם, ועל מנת תנאי שיהיה גוזר ואתם מקיימים. אני השם אלוקיך. כתוב כאן שביציאת מצרים, מכוח יציאת מצרים, על ידי יציאת מצרים, נעשינו עבדים ואנחנו חייבים לשמוע לכל המצוות, כל מה שהוא גוזר עליהם. לשם מה הייתה נצרכת קבלת התורה? מה יוסיף? מה יוסיף? היינו מחויבים ועומדים. אנחנו מחויבים ועומדים חיוב גמור. זה הרי דברים מפורשים. אין פה... דברים מפורשים. אי אפשר, אי אפשר להימלט מהחובה הזאת. זאת חובה, וקוראים לזה גם, יש גם, יש גם שטר. זאת חובה גמורה. מה העסק בקבלת... מה העניין? מה העניין? לשם מה? לשם מה? כפי הנראה, זאת טעות. קבלת התורה לא באה כדי שאנחנו נקבל עלינו את חיובי התורה. לא על זה באה קבלת התורה. קבלת התורה באה, זאת הדרך האחת והיחידה, האופן היחידי שאנחנו על ידו יכולים לקלוט את התורה. התורה מתקבלת אצלנו, והיא מתחברת אלינו על ידי היותנו מקבלי התורה. תורה אי אפשר ללמוד. זה בעצם מה שכתוב בגמרא. לרבות בישיבה, למעט בסחורה, להתעסק אך ורק בלימוד, על ידי זה לא, זה לא ודאי שקונים תורה. כדי לקנות תורה צריך להיות מקבלי תורה. מקבלי תורה זה נקרא, מבקשים אותה, מתחננים שכביכול בורא העולם ייתן לנו אותה. כמו שהגמרא אומרת, כי השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. אותה בקשה, אותו חשק, אנחנו רוצים בתורה. כך התורה נקבעת בנו. התורה נמצאת איתנו לא מכוח לימוד. תורה זה לא מקצוע שאפשר ללמוד אותו. תורה צריכים לקבל. וכשאנחנו מקבלים, היא נמצאת איתנו. כי קיבלנו אותה. זה פירוש לקבל תורה. קיבלנו אותה. חז"ל אומרים, זה כתוב במדרש שיר השירים, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. רק את זה. דיברה הראשונה. נתקעו דברי תורה בליבם. הכוונה, כמו שכתוב שם, זה לכל התורה. התורה כולה נתקעה בליבות בני ישראל באמירת הדיברה הראשונה. זאת הייתה הקבלה שקיבלנו את התורה. התורה כולה נתגלתה ביציאת מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כשאנחנו מבינים את כל מה שמונח, תמום, בכל מה שקרה ביציאת מצרים, זאת כל התורה כולה. לא למדנו, קיבלנו. וכשקיבלנו, נתקעו דברי תורה בליבנו. תורה מקבלים, תורה לא לומדים. האופן לקבל זה גם על ידי לימוד וגם על ידי תשוקה ובקשת רחמים. התורה נקראת רחמנה. אנחנו מבקשים מבורא העולם שיגלה לנו. השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. זה נקרא כך. אנחנו מקבלים את זה ממנו. כך אנחנו מקבלים ממנו. מקבלים ממנו זה על ידי תחינה, תפילה. היותנו מחויבים בתורה, ובלאו הכי. על זה כתוב בגמרא, הקפה עליהם הר כגיגית. אם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו, חלילה. זאת אומרת, אנחנו היינו מחויבים גם בלי אותה קבלה. הכביכול בורא העולם רצה את הקבלה שלנו. הוא רצה את הקבלה שלנו משום שרק באופן כזה התורה יכולה להתחבר אלינו. רק באופן זה היא מתחברת איתנו. אנחנו מתחברים איתה והיא איתנו כך. מה שכתוב בגמרא, זה לא עכשיו הזמן להיכנס לזה, מה שכתוב בגמרא, מכאן מודעה רבה לאורייתא, זה משום שהייתה נצרכת הקבלה, רק באופן כזה אנחנו זוכים בתורה. כיוון שהקבלה הייתה באונס, היא לא נקראת קבלה. זה נקרא מודעה רבה לאורייתא. המודעה מבטלת את מעשה הקבלה שלנו שהיינו מוכרחים עליו. אבל הקבלה האמיתית הייתה כל משך הזמן שאנחנו הלכנו לקראת התורה. רצוננו לראות את מלכנו, כמו שכתוב. כיוון שהתורה ניתנה באונס, אז האונס מבטל את השם קבלה שיש. זאת לא פעולה שלנו. טוב, זה עוד עניין. מי שיתבונן יבין. מתן תורה לא בא כדי לעשות אותנו מחויבים. מחויבים היינו מקודם, ומחויבים היינו גם בשעת מתן תורה, לא מכוח קבלת התורה. היינו מחויבים. כל מה שנקרא קבלת התורה, זה משום שרק זאת הדרך, איך שהתורה תחול בנו, תהיה איתנו, איך אנחנו מתחברים אל התורה. הוא הדבר אשר דיברנו. בעצרת אנחנו נידונים, כמו שאמרנו, שני חלקים היו בבריאת האדם. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. חלק אחד. ועוד, ויהי האדם לנפש חיה. עד כמה שאנחנו נפש חיה, נפש כולל כבוד, טוב ותפילה. זה כלול בנפש. עד כמה הנפש מקבלת, עד כמה הנפש מתפללת, עד כמה הנפש חושקת, רוצה בתורה. נפש זה לשון רצון, כמו שידעו. אם יש את נפשכם. כביכול, התורה ניתנה לנפש. התורה היא כבוד, התורה היא טוב. אלה הדברים, אלה הם כל חלקי הנפש. טוב, כבוד ותפילה. זאת קבלת התורה. על זה דנים אותה. עד כמה הנפש שהיא תפילה רוצה בכבוד שהוא תורה ובטוב שהוא תורה. עד כמה שהיא רוצה בזה, כך היא מקבלת תורה. זה ראש השנה של עצרת. ראש השנה של עצרת זה יום הדין. יום הדין. זה יום הדין שהוא מרומז בעצרת על פירות האילן. ומכיוון שחיי עולם נטע בתוכנו, חיי עולם נטע בתוכנו, עד כמה אנחנו מתפללים לזה, עד כמה הדבר הזה הוא מסעת הנפש שלנו, עד כמה הדבר הזה הוא הטוב שאליו אנחנו שואפים. על זה דנים אותה. על זה הדין. מי יזכה למה, לאכול, לאכול מאותם פירות אילן. מאותו אילן שנטע בנו בורא העולם. אותו אילן. או האילן שבורא העולם נטע בנו. ופירותיו הם חיי עולם. זה מה שרצינו לברך. השם יעזור לנו, שנזכה לעמוד בדין, ותהיה לנו שנה טובה.